טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. המשך חודש שבט שמח. אנחנו היום ננסה ללמוד את מה שהתחלנו לפני מספר שיעורים על העניין שנקרא מעט המחזיק את המרובה, מתוך מעשה משבעה קבצנים בקבצן של היום החמישי. ביום החמישי גם כן היו שמחים וזכרו הזוג את הבטלר לקבצן שהיה לו חטוטורות, והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכאן את אותו הבטלר האויקר. אויקר כנראה זה מי שיש לו גיבנת, כי אם היה הוא בכאן הייתה השמחה גדולה מאוד. והנה הוא בא ואמר, הנני, הנה באתי אל החתונה. ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם, אמר להם, בתחילה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, ואתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני, ואין אני בעל חטוטרות כלל, רק אדרבה יש לי כתפיים כאלו שהם מבחינת מועט מחזיק את המרובה. דיברנו על כך שכשנותנים מתנה לחתונה צריכים לתת מתנה שתועיל לבני הזוג. וכל שבעת הקבצנים, כשאנחנו קוראים עליהם בהרחבה, באופן מפורט יש לנו את ששת הקבצנים הראשונים, את הקבצן השביעי, יש עליו מעט מאוד מידע, על כל אחד מגלה לנו את היכולת איך באמת להיות שמח, ולא להיאחז בעולם הזה. זאת אומרת, קבצן זה בחינת מבקש, מבקש ולא דורש. מבקש זה לבוא בהכנעה, בידיים ריקות, ולהגיד, ריבונו של עולם, אם תיתן, תיתן, ואם לאו לאו. רצונך יעשה. ובאמת התרגום של המילה בטלר זה תרגום של מבקש. ההפך מלבקש זה לדרוש. אפשר לומר שזה עצמו כבר המתנה הכי חשובה שמקבלים שם בזוגיות. הם מקבלים את היכולת של כל קבצן וקבצן. וגם אנחנו רואים שכל אחד מהקבצנים, כל אחד מהמבקשים, יש לו איזו מומחיות, איזושהי נקודה שממנה הוא נאחז פחות בעולם, וזה ילך ויתבאר בקבצן הנוכחי. אז הוא אומר, ויש לי הסכמה על זה. הסכמה על מה? שיש לי מועט המחזיק את המרובה. מועט המחזיק את המרובה זה לפעמים לשמוע משפט אחד שיכול להספיק לנו לכל השבוע. האדמו"ר הזה כן היה תלמיד ששמע דיבור אחד שלו והלך עם זה 8 שנים. והלך עם זה 8 שנים לא בכוחניות, אלא זה כל כך מילא אותו, זה כל כך הזין אותו, שיכול היה עדיין להעמיק בזה. אם אנחנו נלך עם נקודה אחת 8 דקות, זה התקדמות יפה. כי פעם אחת היה שיחה וסיפור שהיו אנשים מפארים עצמם בבחינה זו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו של מועט מחזיק את המרובה. ומאחד מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו, והשאר שהתפארו בבחינה זו של מועט המחזיק את המרובה התקבלו דבריהם. אבל בחינת מועט המחזיק את המרובה שיש לי הוא גדול מכולם. עכשיו יספר לנו פה גיבור הסיפור איך כל אחד התפאר במועט המחזיק את המרובה שיש לו. כי אחד התפאר שהמוח שלו הוא בחינת מועט המחזיק את המרובה, כי הוא נושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל ההצטרכות שלהם, כל ההתנהגות שלהם, כל ההוויות, התנועות שלהם, הכל כאשר לכל הוא נושא במוחו. על כן הוא מועט מחזיק את המרובה, כי הוא מוחו נושא כל כך אנשים. ושחקו ממנו ואמרו, כי אנשים אינם כלום והוא אינו כלום. פה צריך להבין מה זה ושחקו ממנו, שהוא אינו כלום ואנשים אינו כלום. יכול להיות איש ציבור, יכול להיות זמר, יכול להיות שחקן, שרבים רבים יחזיקו ממנו, ואולי הוא יחזיק גם מאלו שמחזיקים ממנו, רק שאין שם תוכן מהותי. זה אפשרות שטחית לנסות להסביר את זה. עכשיו אנחנו נראה שהדוגמה השנייה היא עוד יותר חריפה. ונענה אחד ואמר, אני ראיתי מועט מחזיק את המרובה כזה. פעם אחת ראיתי אר, שהיה מונח עליו הרבה זבל וטינוף. והיה חידוש אצלי. מאיכן בא על אר הזה כל כך זבל וטינוף? היה שם אדם אחד אצל אותו האר, ואמר, כל זה ממנו. כי אותו אדם היה יושב שם אצל אותו האר, והשליך שם תמיד על אותו האר זבל ופרש שלו מאכילה ושתייה שם. וטינוף שם, עד שעל ידו נתרבה הזבל והטינוף שם על אותו האר נמצא. שזה האיש, הוא מועט מחזיק את המרובה, כי על ידו נתרבה הזבל כל כך. הן הוא מעט מועט מחזיק את המרובה של האיש הנ"ל שהתקרב למקור שמחזיק כמה נושאים. יש פה תיאור לא שגרתי, הוא בעצם מתאר אר של זבל, הוא אומר בעצם כל הזבל הזה זה הפסולת שאותו בן אדם מוציא, ולכאורה מה יש להתפאר בזה? מה יש להתפאר בזה שהאדם הוא מועט והוא מצליח לייצר כמויות כל כך גדולות של זבל? רק רבי נחמן רוצה להראות לנו שמועט מחזיק את המרובה, זה גם יכול להיות בכיוון השלילי, יכול להיות גם מועט מזיק את המרובה, מועט מזהם את המרובה. אנחנו רואים שמעט אנשים יכולים לזהם כל כך שטחים נרחבים מן הסביבה, מהטבע. אז גם פה יש מועט, אני מבקש להשתמש פה בביטוי שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בו, במובן השלילי של מועט המזיק את המרובה. ורואים את זה בעולם המודרני, שיש דברים שמועטים, והנזק והזיהום שהם עושים הם מזיק את המרובה, במקום מועט המחזיק את המרובה. איזה אות השמטנו מן המילה בשביל שיהיה במקום מועט המחזיק את המרובה, שישאר לנו מועט המזיק את המרובה. עכשיו, מה עוד יש לנו במועט המזיק את המרובה? גם דיבור שלילי. לפעמים מילה אחת שאינה במקום יכולה לתת נזק בלתי שגרתי. מילה אחת. יש משהו יותר מזה, נקרא באפם הרגו איש. יש בן אדם שאפילו בלי מילה, הוא רק עושה פרצוף, הוא כבר יכול לגרום לזולת להרגיש צער גדול. והיכולת הזו להבין שהמילים שלנו זה מועט המחזיק את המרובה בדרך החיוב. ובדרך השלילה אנחנו נכנה זאת מועט, אנחנו לא צריכים לדעת, המזיק את המרובה. זאת אומרת שהמועט, ההשלכות שלו הן חזקות מאוד. ויש לנו יכולת כבר להתייחס אל הלשון ככלי לרפואה, והמילה רפואה זה נוטריקון של האותיות אור פה. זאת אומרת שהמילים היוצאות מפינו יכולות להביא רפואה, המילים המתאימות. והמילים המתאימות שהן מועט המחזיק את המרובה. וחס ושלום, במצב השלילי, יכולים להיות מילים הפוכות לגמרי. והרבה פעמים, המילים השליליות היוצאות מפינו, הן משקפות מצב רוח שבו אנחנו נמצאים, הן משקפות תודעה שאיתה, שבה אנחנו נמצאים. ודווקא על המאזין יש משימה להעמיד מחיצה, ולדעת שהמילים הפוגעות אינם שייכות אליו. אמי מעלה השלום השתמשה בביטוי, המילים המחסירות שייכות לפה המחסיר. זאת אומרת, כשמישהו פונה אלינו בגסות, או מישהו פונה אלינו במילים כואבות, המילים הללו שייכות אליו. וזה לא נועד להסיר אחריות ממני אם יש דברי טעם שנאמרו בדבריו. אני מוזמן להקשיב, ואם נאמרו דברים שמזמינים אותי לחשבון נפש או לתיקון, ראוי ונכון לעשות זאת. אבל כל הרגשנות שיכולה להתלוות לאותה מילים שכאלו, וההאשמה, פה אנחנו משתמשים בביטוי הזה, הימימאי, לא שאתם צריכים לזכור משפטי ימים, אבל הפעם כן. איך המשפט הימימאי? כן, שייכות לפה המחסיר. מה שיפה פה, שדיקרו לזה מילים מעליבות, או מילים גסות, או מילים בוטות, או מילים מאשימות, היא קוראת לזה מחסירות. הכוונה היא, המילה הייתה אמורה להביא שלמות לסיטואציה, ובמקום זה היא החסירה. אמרת מילה, או אמרת משפט שיחסיר מכבודי, אמרת משפט שיחסיר משמחתי, מאהבתך אותי. אני מאוד אוהב את העומק שיש בביטוי הזה, המילים המחסירות. אין פה שיפוט, זאת אומרת, הם בסך הכל החסירו מהדבר השלם שאמור להיות, במקום המילים המיטיבות, במקום המילים המשמחות, במקום המילים המעודדות, במקום המילים המחזקות, המילים המחסירות. למי הם שייכות? לפה המחסיר. ואם אני זוכר את זה, אני יכול להיות מוגן, מוגן מאותה רגישות יתר, מאותה פגיעות. וכשאני אומר, המילים המחסירות שייכות לפה המחסיר, אבל התוכן, אני פנוי להתבונן בו. כי הרבה פעמים אנחנו בחסד השם מקבלים משוב, מקבלים תובנות, מקבלים הדרכה דרך דיבורו של הזולת. אם רק נסכים להקשיב, נראה בזה הדרכה. מתי אנחנו יכולים לראות בזה הדרכה? כשאנחנו יכולים להעמיד חיץ בין התוכן הענייני לבין כוונת העלבון, או כוונת התסכול, או כוונת הצער. על כל זה מצאנו הזדמנות לדבר על מועט. מועט המחזיק את המרובה, או מועט המזיק את המרובה. ומצאנו את ההזדמנות לדבר על זה בדוגמה שנתן רבי נחמן על אותו בן אדם שיושב על הר גבוה ומלא זבל, ושואלים אותו מאיפה כל זה, אומר, כל זה יצא ממני. כל זה יצא ממני זה במובן של פסולת, במובן של צועה, אבל גם כל זה יכול לצאת ממני במובן של דיבורים שאינם ראויים. ואפשר דרך המחשבה להחליף את הדיבור, ודרך הדיבור להחליף את המחשבה. אנחנו פועלים מכל כיוון של שבידינו.
איך עושים את השינוי?
על כך ועוד תוכלו לתרגל במהלך השבוע. קודם כל, ההבנה של המשנים שלי יש כוח, ואני יכול לבחור אותם. אני יכול גם אצל רבי נתן, עיקר השינוי הוא על ידי תפילה. אתם יודעים שהשבוע בעזרת השם אנחנו נזכה לחגוג את ט"ו בשבט. פעם עשינו שיעור שקראנו לשלושת העצים. לקחנו שני עצים שמופיעים בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, עץ מפרקי אבות, עץ ממסכת תענית, ועץ מסיפורי מעשיות. יכולו לעשות כל מה שקשור לעצים אצל חז"ל, אפשר לעשות מזה שיעורים טובים לט"ו בשבט. עץ אחד זה הסיפור שהזכרנו פה לפני מספר שבועות, על אותו הלך שהלך במדבר והיה עייף, צמא ורעב. תחת הכותרת השיעור הזה היה אילן, אילן במאה ורכך. עץ שני, זה מופיע פה בסיפור במעשה משבעה קבצנים ביום החמישי, במה שעכשיו התחלנו לקרוא, ואינני יודע אם נגיע לשם, על קבוצת חוקרים ששמע שיש עץ שבצילו יכולים להיות כל החיות וכל העופות ביחד, ושאלו את עצמם אם הם יכולים להיות שם בצוותא, האם הם יכולים להגיע לאותו עץ ששם מצויים כל החיות ביחד.
ביחד בצל של אותו אילן, כי צל זה המקום שבו בעל חי נמצא בהרפיה, ואנחנו יודעים שבמקום שבעל אחד, בעל חי אחד בהרפיה, השני הוא לא בהרפיה כי הוא דואג על מקומו שמה, ובעצם יש שם עץ שכולם יכולים להסתדר ביחד. וקבוצת החוקרים שרבי נחמן שם אותם פה בסיפור, כולם רוצים להגיע לאותו עץ וליהנות מההרמוניה שיש שם. האדם בעצם מתגעגע לחוויית הרמוניה במרחב שבו הוא חי. בני אדם שאהובים עלינו, בני אדם שיודעים את הסוד של הקיום המשותף, אין דבר יותר מחזק ומעצים ומרנין ומשמח ומיטיב מאשר השהייה בצוותא עם אנשים אהובים, נבונים ושמחים באותו מרחב. אבל חלילה כשאין את ההבנה הזאת, ויש אנשים שלא למדו את סוד הקיום המשותף, אין דבר יותר מה? תסור לי למצוא את המילה. מהיק, זו מילה ידידותית. מה דעתכם על המילה מבאס? או בעצם מהיק יותר חזק. מאשר להימצא באותו מרחב. זאת אומרת שהנוכחות האנושית זה יכול להיות הדבר הכי מדהים, הכי מרגש, הכי משמח והכי מרנין, ולהפך. ושם רבי נחמן מספר לנו איך אפשר להגיע לאותו עץ שיש בו את הברכה הגדולה הזו שכולם יודעים להיות ביחד. והעץ השלישי זה העץ של פרקי אבות שמופיע במשנה, כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, שורשיו מועטים. ובא הרוח ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, ובא רוח וכל הרוחות שבעולם לא מזיזות אותו ממקומו. מה שמיוחד בדוגמה הזו בפרקי אבות, שהמעשים אין נמשלים דווקא לשורשים, דווקא העשייה בפועל והיישום, והחוכמה והתבונה והידיעות הם משולים ענפים. זה בעצם לא היינו מגיעים לזה לבד, כי באופן טבעי היינו מייחסים את הידיעות לשורשים ואת הענפים לעשייה. אבל המשנה מלמדת אותנו משהו מאוד עמוק, שאין מה שמרחיב את הידע ומעצים את ההבנה כמו היישום של הדברים שאותם למדנו. כי אנחנו רגילים ללמוד, לאסוף ידע ולהישאר שם בידע. המשנה באה ואומרת לנו, תשמע, אם זה מעשיו או אם זה חוכמתו מרובה ממעשיו, חס ושלום תגיע את משבר ברוח. מה זה ברוח חזקה? או קרתו והופכתו על פניו, זאת אומרת שהוא לא מצליח לשרוד ברגע הקושי. ולעומת זאת, להיות במצב של מעשה מרובים חוכמתו, זה כל, בעצם אחרי כל לימוד, לנסות לראות איך אני חי את זה. איך אני הופך את זה למעשה. כל ההרחבה הזו עכשיו זה בזכות השאלה שלך. והדבר הכי עיקרי בשביל להפוך את זה למעשה, זה להתפלל על זה. זה הדבר הראשוני. לתת לזה ביטוי בדיבור. זה מה שרבי נחמן אמר, לעשות מהתורות תפילות. סוד מהתורות תפילות, זאת אומרת, משהו שנוגע בי, לרצות אותו. ולרצות אותו, אני בעצם מדבר אותו. ולדבר אותו, אני מביא אותו לידי מילים. יש שתי תורות בליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן מדבר בהרחבה על כוח, על החשיבות של הדיבור לבטא רצונות, בתורה ל"א ובתורה ס"ו. הוא מזכיר את זה בעוד הרבה מקומות, אבל אלו העיקריות. והוא אומר, וכלל הדבר שמאוד יקר הכיסופים וההשתוקקות לדבר שבקדושה. במילים אחרות, לכל דבר חיובי, כי על ידם נטבע נפש ונגמר על ידי הדיבור. אז לדבר את העניין, זה הדבר העיקרי והראשוני. ודע, אומר שם רבי נחמן, שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד. אם הוא אומר שלא די, משמע שגם יש לזה ערך, רק מה הוא מחדש לנו? ש... לא מספיק. אבל מכלל זה שזה לא מספיק, אני שומע שזה מאוד חשוב, מאוד משמעותי. ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו, כי על ידי ההשתוקקות בלב נעשה נפש ונקודות בכוח, וכשמוציא תשוקתו בפיו עשי נעשה נפש בפועל. איזה מילים! וכשמוציא את תשוקתו בפיו. אבל אנחנו לוקח את המילה תשוקה, שאנחנו מכירים אותה בהקשרים אחרים, ואומר יש תשוקה אל הטוב, והתשוקה אל הטוב מבקשת להישמע במילים, מבקשת שהיא תתבטא, יהיה לה אותיות נקודות, יהיה להם צלילים. אומר כשמוציא תשוקתו בפיו אז אין עשה הנפש בפועל, כי עיקר מוצא הנפש היא מפיו, בבחינת נפשי יצא בדברו. נפשי יצא בדברו, זאת אומרת הנפש, הרצונות והכיסופים יוצאים בדיבור, וזו הנקודה הכי עיקרית של ההשתנות לטובה. זאת אומרת, אני גם מנסה ליישם את זה, אבל לפני זה אני מתפלל על זה. אני מספר לריבונו של עולם, בשפתי שלי, במילותיי שלי, כמה זה חשוב, כמה זה יקר לי, כמה זה מבורך. אז הנה, את אומרת את התשובה, שאני בעצם מבקש להישאר בבקשה. בנו של עולם, זה יקר לי, זה חשוב לי. אני עושה את התרגול הזה ונותן לזה ביטוי במילים. נפשי יצא בדברו, הכוונה היא גם שהיא כבר יוצאת לאור הנפש. אם הזכרנו את הביטויים של הטבע, כמו אותה משנה בפרקי אבות, שהיא מדמה את היישום המעשי שלנו לשורשים, ואת הענפים, שזה בעצם הלימוד. אבל יש פה עוד נקודה, שלהתפלל על הדבר או להוציא אותו בפה מלא ממש, זה תחילת היישום, זה גם נקרא מעשיו מרובים מחוכמתו. אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ליקוטי מוהר"ן ס"א, ששם רבי נחמן מדמה את התפילה שמלקטים שושנים בשדה. עכשיו, זה לא לגמרי קשור למה שאנחנו מדברים, אבל זה כן קשור לדימויים של רבי נחמן מעולם הטבע, ולראות באיזה חן ובאיזה אהבה הוא מדבר על מילות התפילה. זה יכול להישמע כל כך חזק, שאם לא הייתי אומר לכם שרבי נחמן מדבר שם על התפילה, זה נשמע כמו שבן אדם מתאר את געגועיו לאהובתו, או שאהובתו מתארת את געגועיה אליו. אני רק מבקש שבעוד דקות מעטות, אחרי שאסיים את הטקסט, תגידו לי אם הגזמתי בדימוי הזה. סך הכל זה בתקן להגזים מפעם לפעם, רק צריך לומר בחן ובנעימות, הגזמת. זאת אומרת, ייחסת לנאמר דימויים לא לגמרי שייכים, ואם אומרים את זה בכן, אני מקבל את זה ללא העלבות. ואם זה לא נאמר בכן, אז אני זוכר את המילים שנאמרו קודם, שהם המילים המחסירות שיכולת לפי המחסיר. אבל בכל אופן נותן לכם משימה, לומר לי האם אני מגזין שאני הולך לתאר עכשיו את מילותיו של רבי נחמן, מילותיו של על הקשר עם התפילה בהקשר של קשר או מכתב או אמירה בין אהובים בהיבט הבין אישי. אז אנחנו מוכנים למסע, הוא לא ארוך אבל הוא לא שגרתי בליקוטי מאורן, כי כל דיבור ודיבור הוא עולם מלא. וכשאדם עומד להתפלל הוא מדבר דיבורי התפילה, אזי הוא מלקט ציצים ופרחים ושושנים נעים, כי אדם הולך בשדה הוא מלקט שושנים ופרחים נעים אחת לאחת עד שעושה אגודה אחת, ואחר כך מלקט עוד אחת לאחת ועושה אגודה אחרת ומחברם יחד. וכן הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה אגודות יפים ונעים. כמו כן הוא הולך בתפילה מאות לאות עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה בהם דיבור. עכשיו שאומר מאות לאות זה בעצם הדימוי לציצים ופרחים ושושנים נעים, כן? אנחנו מכירים משפטים, טקסטים שלמים, הבא רבי נחמן, אות לאות. עד שמתחברים כמה אותיות, ונעשה מהם דיבור, וכן עושה בתיבות שלמות, ואחר כך נתחברים שתי התיבות, ואחר כך הולך ומלקט יותר עד שגומר ברכה אחת. ואחר כך מלקט יותר ויותר, והולך מאבות לגבורות ומגבורות לקדושות, וכוונה היא ברכה ראשונה ושנייה ושלישית ב-18, וכן הולך לאלן יותר. עכשיו, לא צריך לזכור את הטקסט, רק לשים לב לביטויים, מי יפאר גודל, פאר הליקוטים והקיבוצים שאדם מלקט ומקבז בדברי התפילה. וכשהדיבור יוצא, והדיבור הוא יוצא מהנפש, כמו שכתוב בידם לנפש חיה, ותרגמו לרוח ממללה, הכוונה היא רוח מדברת, והדיבור בא ונשמע לאוזניו, כמו שאמרו רבותינו, זה על השמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך, אזי הדיבור מבקש ומתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. ותקף כשיוצא אות ראשונה כגון אות ב' מתיבת ברוך, אזי מבקש ומתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו? כי אתה רואה את יקר יופי וזיווי ואדרי ותפארתי, ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרוד מאיתי? אין אמת שאתה צריך ללך יותר כדי ללקט עוד סגולות יקרות וחמודות גדולות, אבל איך תוכל לפרוד ממני ולשכוח אותי? על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם לא תשכח אותי ולא תיפרד ממני. מכל שכן שגומר תיבה אחת, אזי כל התיבה מבקשת כל הנעל ומלפפת ומחבקת אותו ואינה מנחת אותו לילך מאיתה כנל. אתם אומרים, הגזמתי?
לא.
רק רבי נחמן יכול לראות את התפילה בכזה עומק. ממש דיבורי אהבה. רק לקרוא את זה, זה כבר מעורר געגוע אל מילות התפילה. תחשבו איך רבי נחמן ראה באופן חי כל מילה ומילה. זה הרי לנו זה נראה כביכול משהו כל כך שקוע. כי איך תוכל להתפרד ממני לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו? עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה בפועל, עם המילים הללו? מה אנחנו יכולים לעשות בפועל עם הדיבורים הללו? זה להבין שיש לנו את היכולת להוציא את עצמנו מן הכוח אל הפועל. יש לנו את היכולת להביא את עצמנו, נקרא לזה, להוליד את עצמנו מחדש. יש לנו יכולת לגלות גם אור וברכה וטוב שלא ידענו על קיומם. וכל זה רבי נחמן מייחס לדיבור. יש תפילה שזה המילים של דוד המלך עליו השלום, המילים של אנשי כנסת הגדולה, ויש את המילים שאנחנו מבטאים את הכיסופים ואת הרצונות שלנו. עכשיו, לקחת את הטקסט הזה שמדבר איזה אור, איזה אהבה, איזה ברכה יש בכל מילה, גם הדימוי הזה שהוא מתאר שבעצם זה ללקט פרחים בטבע, זה בימים שלפני שהצמחים היו מוגנים, שהיה אפשר ללקט חופשי, הוא בעצם מתאר משהו מאוד אסתטי, משהו מאוד משובב לב ונפש. כי מה אני עושה גם עם אגודת פרחים שאני אוסף? למי אני מביא את זה? לאן אני מביא את זה? מה עושים עם פרחים? מה הדימוי הכי אסוציאטיבי שבן אדם עושה עם זר פרחים שהוא ליקט ואסף? זה בהשתתפות הקהל. מה עושים איתם? נותן את זה. או לכבד את הבית לכבוד שבת, או להביא את זה לנפש יקרה לנו. ולקחת את המילים הללו ולייחס אותם, לנסות לייחס אותם להבעת הרצונות שלנו, לנסות לייחס אותם, להשתמש בזה. אני קראתי מתוך ליקוטי מורן סמך א פסקה ב, זה אגב תורה שרבי נחמן אמר אותה אחרי שנפטר בנו שלמה אפרים, שהוא כל כך כאב את מותו, זה התורה המפורסמת שרבי נתן רבי נפתלי נכנסו לחדרו וראו אותו בוכה. אבל אני אומר נקודה אחת שלשמה הדימוי הזה כל כך חשוב. הוא בעצם בא לתאר שהכל, כל התפילה זה עניין אחד. זאת אומרת, למרות שאני עוזב את המשפט הראשון, את האות הראשונה, את המזמור הראשון, אני לא נפרד ממנו. והמזמור הבא זה כמו ללקט עוד פרח לזר הקודם. זה בעצם החידוש המשמעותי פה, לראות את הדבר הזה כאחד. אז גם כביכול הרצונות השונים שלנו, הכיסופים השונים שלנו, כל הכיסופים שעניינם להרבות טוב, כל הכיסופים שלנו שעניינם להביא ברכה לעולם, אומר, תדע לך שאתה מלקט זר נפלא. אז פה אני רוצה לומר את זה בהקשר של שזה יכול להיות גם מעט המחזיק את המרובה. מעט המחזיק את המרובה בהקשר הזה של התפילה, שאני לא צריך למהר אל גם וגם. אני שואל עם הדבר כמה שזה עוד מתאים לי, אני שואל עם הדבר כמה שאני נמצא בו. יש בן אדם שתפילה של דקותיים נראית לו הרבה זמן. יש בן אדם שיכול להיכנס ל6-7 שעות לטרנס של תפילה. הוא לא שם לב שחולף הזמן. יש תיאור על צדיקים שנכנסים לדבקות. וכל כך העמיקו בה, כל כך היו שם בכל הווייתם, שלא היה ערך לזמן. היה צדיק בירושלים, קראו לו רב שלום כזוויל, שהוא עלה רבי שלמה מזוויל, זה בעצם הביטוי זוויל, ביידיש זה מילת השייכות, ביטוי השייכות. אז כשהוא עלה לארץ, הוא אמר לנכדו שהוא זורק את האדמורות לים, והוא לא רוצה שהוא יספר שהוא אדמור. ובאמת נכדו שיתף פעולה. ולימים הוא התגלה. אחד, היו כמה סיבות שהביאו להתגלותו, כמו שמישהו מהעירה בחוץ לארץ זיהה אותו בירושלים ופרסם את שמו. והיה גם עוד עניין, שערב אחד הוא נעמד בבית הכנסת ניסנבק שהיה בעיר העתיקה בירושלים, והניח את רגלו על הכיסא ועמד וצפה בריכוז מוחלט לעבר הר הבית, לעבר מקום המקדש. ושמש בית הכנסת שרצה לנעול את בית הכנסת אחרי ערבית, אמר לו שישים את המפתח במקום אחרי שהוא מסיים סמצ'ינל ויניח את זה איפשהו מחוץ לבית כנסת. מספרים שהוא הגיע בבוקר שמש בית הכנסת אחרי שעות רבות, הוא רואה אותו עומד בדיוק באותה תנוחה, רגל על הכיסא, רגל על הרצפה, מביט בריכוז מוחלט אל הר הבית. אז הוא הבין שהאדם הזה יכול להיות כל כך בריכוז מופלא, בקור משהו אחר. זה לא אדם רגיל. וכל אחד יכול להיות בחוויה הזו של מעבר למקום ולזמן. גם הניגון הידוע החבדי של ענים זמירות ושירים מהרוג, מסופר על אותו חסיד שבמוצאי יום כיפור, כולם ביקשו כבר ללכת לסעוד, והוא עוד רצה להיות עוד קצת עם הרגעים המופלאים והמיוחדים של היום הקדוש, והוא נמצא תחת תליתו. הוא מתחיל לנגן את המילים ענים זמירות ושירים מהרוג, כי אליך נפשי תהרוג. בעצם זה הרוג באלף כמו להרוג בגד, ואחרי זה נפשי אליך תהרוג מלשון ארגה. והוא נכנס שם אל הניגון וכל כך בתוכו, עד שבבוקר שהגיעו ראשוני המתפללים הם רואים אותו באותה תנוחה, באותו מצב של דבקות, כמו שהם עזבו אותו כשיצאו מבית הכנסת. כל אחד מאיתנו יכול להיות במצב הזה, רק שאין דרישה להיות במצב הזה. זה מצב שהוא קורה בדרך ממילא, שאנחנו נכנסים כל כך לתוך. זה בעצם ההפך מהפרעת קשב וריכוז. הפרעת קשב וריכוז זו חוויה שאני לא בתוך ההוויה. זה בעצם הפרעת קשב וריכוז, שאני לא בתוך מה שמתרחש עכשיו. ומול זה דבקות שכזו, זה אין שום דבר חוץ ממה שמתרחש עכשיו. אבל הזכרנו את זה בשביל לדעת על קיומה של התופעה. הזכרנו את זה בשביל לדעת ש למילים שלנו זה מועט המחזיק את המרובה. וכל פעם שאני מסיים את המשפט שנגע בי, אני עובר למשפט הבא שאותו אני בוחר. ואני לא חייב שזה יהיה ריבוי גדול של טקסטים, אני לא חייב שזה יהיה עוד ועוד. לפעמים אנחנו מרוב ריבוי טקסטים שצריכים להספיק, אנחנו לא מוצאים את הזמן להיות עם ביטוי, עם משפט שנגע בנו. רבי נחמן אמר פעם שבהתבודדות אפשר להגיד אלף פעם ריבונו של עולם. עכשיו זה לא שאתה סופר אלף פעם, אם כי הרב ארז דורון פעם ספר שאלף פעם להגיד ריבונו של עולם לוקח שעה. אני מניח שהוא לא ספר אלף, אלא שהוא הכפיל את מספר הפעמים שבדקה אפשר. ככה אני מניח שאם נאמר בדקה כך וכך פעמים, אז הוא מצא את הכפולה של זה של שעה. כן. אבל יש מצב שאתה נכנס פנימה. אתה נכנס. למה אני מציין את זה? כי מקודם דיברנו שחלק מלהשתנות זה לבקש, להוציא את הכיסופים בפה. הבעיה היא שאם אנחנו באים ברשימה, אז גם התפילה היא כמו רשימת מקולת, כאילו לעבור לעניין הבא. וכל מה שאתה אומר, אפילו לקחת עניין אחד שנגע בך, אתה עוד נכנס אליו, עוד מדבר אותו, שר אותו, מלחין אותו, או פסוק שמבטא את רחשי לבך, שהוא מתאים מילותיו של דוד המלך, שהן מדייקות את מה שאתה מרגיש. אתה לא צריך שום דבר חוץ מאשר אותו פסוק כל ההתבודדות. או כל אותו, או כל אותו משפט. יש תורה קצרה של רבי נחמן שהוא מדבר על שבארץ ישראל ממהרים להיפרע מן האדם ממעשיו. מה הכוונה? כל אחד בהליכותיו, במה שהוא עושה, במה שהוא פועל, שידע שאנחנו אמורים לפגוש את פירות מעשינו ביום מן הימים. יש אנשים שמשפט כזה מעורר בהם תקווה גדולה, יש אנשים שמשפט כזה מעורר בהם אימה גדולה. אם מקבלים, אנחנו אמורים, זאת אומרת, כל עשייה שלנו, כל דיבור, כל מחשבה, כל מעשה, זה זרע שיום אחד נפגש את הפרי שלו. אם אתם רוצים להנח ולהגיד אוי תתה, זה אפשרי. אז הוא אומר, עכשיו, זה נכון לגבי כל אדם, בכל מקום, מכל עם, בכל נקודה בעולם. כשאדם אמור לפגוש את פירות מעשיו. יש מי שיקרא לזה קרמה, יש מי שיקרא לזה שכר ועונש, יש מי שיקרא לזה חוק הטבע. מעשיו דיבורה ומחשבותיו. כל אחד יביא את אורותיו שלו. חכו, זה רק הכנה למה שאני רוצה לומר, זה לא, עוד לא הרעיון עצמו. זה אומר שבארץ ישראל ממהרים להיפרע מן האדם. זאת אומרת, בארץ ישראל התהליך עובד מהר יותר. אז הוא אומר, ארץ אוכלת יושביה, שזה נאמר על ארץ ישראל. אז הוא אומר, אוכלת, זה ראשי תיבות, אתה תשלם לאיש כמעשהו. אתה, זה לא לפי הסדר, אבל זה אותיות אוכלת. אתה תשלם לאיש כמעשהו. הוא אומר, בארץ ישראל, כביכול, הטבע, האדמה, הלנד, היא דואגת שישלמו לאדם. הוא מביא פסוק מיוב, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, כביכול האדמה עצמה מתקוממת שאותו בן אדם שנהג שלא כראוי, האדמה עצמה דואגת שיבוא איתו חשבון. יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, כביכול איתני הטבע הם אלו שמתחשבנים איתו. שימו לב לזה פסוק, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, שזה ביטוי כביכול הטבע מתהפך על אותו בן אדם בשביל שיפגוש את פירות מעשיו. עכשיו זה יכול להישמע כמו דיבור מוסר מלחיץ שמעורר תחושה לא נוחה, למרות שזה אמת לאמיתה. רק שהפסוק הזה, אתה תשלם לאיש כמעשהו, שרבי נחמן אומר שזה בעיקר בארץ ישראל, שזה ממהרים להיפרע מן האדם, יש לפסוק הזה עוד פתיח שהוא לא מופיע בראשי תיבות האלו. והפתיח הזה הוא קריטי בשביל להפוך את כל העניין לידידותי הרבה יותר. ומה אומר הפתיח של הפסוק, אתה תשלם לאיש כמעשהו? ולך השם החסד, לך השם החסד. זאת אומרת, זה לא נקמנות, זה לא עונש, זה חסד. זה חסד לעבור את התיקון הזה, את הזיכוך הזה, גם אם לעתים הוא מלווה בכאב. ארץ אוכלת יושביה. אוכלת, אומר רבי נחמן, זה אתה תשלם איש כמעשהו, והמילה ארץ, שזה האדמה, הוא הביא את הפסוק מאיוב, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו. אבל לזכור שכל ההקשר של זה זה הקשר חיובי, כי זה הקשר של חסד. כי כשבן אדם פוגש את פירות מעשיו, בעולם הזה, זה אומר שהקלו עליו את התיקון, הקלו עליו את השיפור. ובעצם יש פה הזמנה שבכל מה שעובר על בן אדם, כל מה שעובר על בן אדם, הוא יכול לתת לזה כותרת כמו יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, הוא יכול לתת לזה כותרת אתה תשלם לי כמעשהו, הוא יכול לתת לזה כותרת איזה? לך השם החסד, לך השם החסד. זאת אומרת שהחסד האלוהי פוגש אותנו אין בטוב הנראה והנגלה ואין בדברים שהם לא לרצוננו, וזו הזמנה גם כן לבטא את הרצונות לריבונו של עולם. תן לי את הכוח לראות בזה חסד, תן לי את הכוח לשמוח בזה. עכשיו הזכרתי את זה כי אמרתי שלפעמים אפשר ללכת עם פסוק אחד, אז היה לי לא מזמן איזו התבודדות שזה היה כל בעקבות אותה תורה בלוקטי מאורן, התמודדות בהתבודדות, הלכתי עם הפסוק הזה, הולך השם החסד תתה של המשק מעשו, ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם מתוך עניין, מתוך נעימות, מתוך מתיקות. זאת אומרת, יש בשורה כזו שולפים לקחת אפשר פסוק אחד בהתבודדות, ויכול להיות גם פסוק שאני כותב אותו או משפט שהוא מבטא את רחשי ליבי, וזה יכול לקחת משהו ממילותיו של דוד או של ישעיהו אבל שתואם את חווייתי, ולחזור עליו עוד ועוד, והוא הולך ומאיר באור יקרות. זאת אומרת, זה כמו הרמח"ל מדמה שכשאנחנו חוזרים על אותו פסוק או לאותו אמירת חז"ל, אותו יכול להיות גם משפט של רבי נחמן או פתגם שלו, ושחוזרים עליו שוב ושוב, אומר זה כמו גחלים שאתה נופח בהם. בהתחלה הם נראים רק כמשהו שחור, ואתה לא בטוח בכלל שיש שם להבה, אתה לא בטוח שיש שם משהו, אבל אם אתה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, הם בעצם האש שבתוכם מתגלה, האש שבתוכם הצבעים, החום, האור. אותו דבר הפסוק שבהתחלה הוא נראה לנו קר ויבש ומילים, אפשר לחזור עליו עוד ועוד. תדעו שגם זה סוד ההתבדדות, גם זה סוד הכיסופים, גם זה סוד מועט המחזיק את המרובה. יש לפעמים שבשעתיים אפשר לגמור את כל ספר תהילים, שזה דבר נפלא ועצום עד למאוד, ויש פעמים שבשעתיים אפשר לחזור רק על פסוק אחד. אני לא שם לב שבכלל שעברו שעתיים, שאני את כל הגעגוע ואת כל הכיסופים, את כל הדבקות, מכניס באותם מילים. אז זה בוודאי מועד המחזיק את המרובה. וכבר פעם שנייה או שלישית שאני מתחיל את הקטע של המעשה מיום החמישי, מתקדם איתו קצת ועובר לדבר על דה ועלה. זאת השם, נוכל, כאן רוצה להזכיר ששבוע הבא באופן חד פעמי, מרצה השם, אני לא אהיה. אחרי זה בעזרת השם נמשיך. ותגלו שבהשגחה פרטית בדיוק ביום ראשון הבא יש לכם משהו מאוד משמח. שיפתור לכם את הקונפליקט. יכן להיות בשעה הזאת. אני רק רוצה לומר שרבי נחמן יש לו שיטה שבכלל לקחת ביטויים שזה גם יכול להיות מועט המזיק את המרובה ולדרוש אותם לחיוב, כמו הביטוי הזה ארץ אוכלת יושבי, זה סך הכל זה במקור התנכי זה ביטוי לא נעים, זה חלק מהלשון הרע של המרגלים על ארץ ישראל, אבל רבי נחמן יש לו שתי דרשות בליקוטי מורן, ואולי יותר, שהוא מפרש את זה לחיוב. אחד מהם, שכשבן אדם גר בארץ, הארץ אוכלת אותו, כוונה היא שהוא נהפך למהות של ארץ ישראל. זה כמו אומר שבן אדם אוכל משהו, אז התפוח הופך להיות חלק מהמהות שלו, חלק מבשרו ודמו. אז אומר ככה, גם אנחנו, ארץ אוכלת ישוע, נהפכים להיות חלק מהמהות וממעלתה של הארץ. והפירוש השני של ארץ אוכלת ישוע, של מה שהזכרנו, התלת השלם לאיש כמעשה, הוא שזה חסד גדול בארץ ישראל, ההשגחה, נקרא לזה החונכות האישית של ריבונו של עולם אלינו, היא יותר מובהקת, היא יותר גלויה, היא יותר נוכחת מאשר במקומות אחרים. מי ניסה להגיד משהו ולא קיבל אפשרות?
אני.
כן.
ביום רביעי, חמישי, שישי ירדה כמות אדירה של גשם. חלק מהמים יצרו סוג של הצפות ודברים פחות משמיים. זה גם הרועה.
זה כבר מרובה המחזיק את המרובה. אחד הדברים שנאמר על הכהן גדול, שהיה מתפלל לבית קודש הקודשים, שהקדוש ברוך הוא לא ישמע תפילת עוברי דרכים בגלל הגשמים. לכן אנחנו מבקשים שהמים יבואו בחסד. גם המים בעצמם, מים מסמלים חסד, אבל גם המים יכולים להפוך לגבורות. או... כן. באמת צריך לעשות מסיבת הודעה לגשמים שירדו. אבל אנחנו אומר שכל השפע בבריאה מתחדש עם הגשמים. אנחנו בדרך כלל רגילים לייחס לגשמים את החשיבות שבמשק המים. אבל אנחנו לא, אומר, כל השפע שקיים בבריאה מתחדש. אז האחד יתפאר שיש לו בחינת מועט המחזיק את המרובה, אני כבר אשמע אותך בסדר, כי יש לו חתיכת מדינה. שמע טוב, חתיכת מדינה. השתיק למדינה. שהיא מוציאה פירות הרבה, הכוונה היא חתיכת מדינה כנראה, פיסת קרקע, שהיא מוציאה פירות הרבה. ואחר כך, כשמחשבים את הפירות שהוציאה המדינה, רואים שהמדינה אינה מחזיקת מקום כל כך כמו הפירות, כי אין במקום כל כך להחזיק כל כך פירות. נמצא שהיא בחינת מועט מחזיק את המרובה. והוטבו דבריו, כי באמת בוודאי הוא מועט מחזיק את המרובה. רבי נחמן מתאר פה מרחב מועט, שיוצא משם הרבה פירות, וכמות הפירות לא מתאימים או לא מתאימות, הכמות של הפירות לא מתאימה לגודל הקרקע. זה אפשר להגיד גם בעניין שלנו, שלפעמים עניין אחד שבן אדם עובד עליו לראות בו שינוי יכול להביא פירות נפלאים שאין לשאר יותר מעניין אחד שהוא עבד עליו. זה בעצם זה הקרקע שמחזיקה כל כך הרבה פירות. כן,
כל קבצן יש לו תשובה על מום.
כן.
אבל מה
זה נשאר לתאר? מה שנראה לנו כמום מתברר שהוא כיתרון. זאת אומרת, אותו אחד שנראה זקן מאוד, מסתבר שהוא מתאר את ההתחדשות הגמורה, שאומר אני זקן מאוד ועדיין לא התחלתי לחיות בכלל. אותו אחד שנראה לא שומע, מסתבר שהוא שומע יותר טוב מכולם. אותו אחד שנראה מגמגם, יש לו דיבורים נפלאים יותר מכולם. אותו אחד שנראה שיש לו גיבנת, שכביכול אין לו כתפיים, יש לו את הכתפיים הכי נפלאות, שהם בעצם הכתפיים אפשר להישען עליהם, שזה מועט המחזיק את המרובה. כל הרעיון של רבי נחמן, זה מה זה, מה זה מום? מום, אחד הניסיונות לתרגם את זה, זה חיסרון. אז אומר, החיסרון הוא המעלה של אותו בן אדם. הוא המעלה של אותו בן אדם. רגע, זה... כל רבע שעה משהו אחד. יאללה, תגיד, אבל זה לכם.
עכשיו, אתה דיברת על טוב, אני אומר את זה עוד פעם. אתה דיברת על עצי. אני רואים הטבע, אתה אומר שיש עץ, שזה המאפים, שהמאפים זה השרשים, יש המאפים. עכשיו, יש עוד עץ, יש עצים, או יש עורים בבריאה, שכדי לא ליפול, כדי לא שלא יעשה אותם הרוח, הם מורידים את העלים שלהם.
תודה. אני עוד זוכר את העצה שלך ללכוד יונים, לשים להם מלח על הזנב. מה? בוא נדבר רגע על היונים, על העצים הבנו. זה עובד עם המלח על הזנב? אבל זה מושג ששמעת או שבמקום פיתחת אותו? ואחד אמר שיש לו פרדס נפלא מאוד שיש שם פירות, ונוסעים לשם כמה וכמה בני אדם עשרות, כי הוא פרדס נאה מאוד. ובקיץ נוסעים לשם כמה בני אדם וסררות, סררות זה כנה היא לאנשי מעלה, אנשים חשובים לטייל שם, ובאמת אין בפרדס מקום כל כך שיחזיק כל כך אנשים, ועל כן הוא מועט מחזיק את המרובה והוטבו דבריו גם כן. עד עתה הוזכרו ארבע דוגמאות של מעט המחזיק את המרובה. אחד שהוא במחשבה שלו מחזיק אלפי אנשים, ולהגו לו שאמרנו שזה יכול להיות נקרא לזה פרסום של שקר. אחד שהמועט המחזיק את המרובה שלו שהוא ייצר כל כך הרבה זבל שמה, וזה גם כן בוודאי לא מועט המחזיק את המרובה, ופה יחסנו את זה ללשון, שהדיבורים של בן אדם יכולים להיות מועט המחזיק את המרובה. היום בימינו גם רואים את זה שמילים כתובות או משהו עם ההפצה בתקשורת הבינלאומית, שזה הקלטה או מילים מביכות של מישהו, בבת אחת יכולות לעשות נזק רב בעולם. אבל בעיקר שלדעת שלמילים שלנו יש כוח, למילים טובות הן יכולות להחיות, החיות בהן נפש כל חי. ומילים טובות עובדות גם כשאני אומר אותם לעצמי. לפעמים יש לנו איזו התניה שמילים טובות יפעלו עליי את פעולתם רק כשהם יאמרו מבחוץ. אבל הקדוש ברוך הוא ממנה אותנו לשליחות למעל לעצמי את המילים הטובות, וחלילה המילים ההפוכות יכולים להיות מועט המזיק את המרובה. ואז הוא הביא פה עוד שתי דוגמאות, אחד על קרקע שמוציאה המון פירות, ובחרנו לייחס את זה לעניין אחד שאני חוזר עליו, משנן אותו ומעמיק בו, יכול להביא לשינוי עצום בחיינו. הדוגמה השנייה זה פיסת ארץ שהוא מתאר שם, גם שם פרדס נאה מאוד, על בעיקר שאנשים באים שם לנוח, באים שם, זה כמו איזשהו מקום בחק הטבע, מקום מועט, והמון אנשים, הוא אומר, ובקיץ נוסעים לשם כמה בני אדם מוסרות לטייל שם, ובאמת אין בפרדס מקום כל כך שיחזיק כל כך אנשים, על כן הוא מועט מחזיק את המרובה. כתוב שבבית המקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אז מסבירים בחסידות שבן אדם עומד, הכוונה היא שהאגו שלו בשלמותו. אז כשהיו עומדים אז היו צפופים, כי כל אחד מביא איתו את האגו, אז הרבה אנשים באותו מרחב זה נורא צפוף. וכשמשתחווים, מה הסוד שלה להשתחוויה? זה ביטול הקומה, זה ביטול. אז ברגע שמשתחווים, שמבטלים את קומתם, את פני ריבונו של עולם, היה המון המון מקום. אז זה תיאור של המרחב הזה, אומר שיש שם פיסת קרקע שמחזיקה המון אנשים בקיץ. השאלה היא מה רבי נחמן רוצה לומר לנו, שהקרקע הזו, הברכה המיוחדת שבה, זה דווקא בקיץ שהרבה אנשים עושים שם לטייל. אבל זה לא נרחיב עוד. חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה על הקשב, תודה על ההחלטה לאמץ פסוק אחד ולחיות אותו. תודה לרבי נחמן שנתן לנו את הדימויים המרגשים הללו בתורה סמכי. תודה על הסיפור מעשה בשבעה קבצנים ועל הקבצן של היום החמישי, שאנחנו מנסים עוד ועוד קצת להיכנס ביותר. תודה לשם יתברך על עוד שבוע של חיים. אני מאחל לנו שהשבוע הזה נחיה אותו כפי שלא חיינו אף פעם, לטובה. בשבוע הבא אותה ברכה עם תוספות. לילה טוב.
תודה רבה.